שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט היומי הכלכלי של דה-מרקר, אני סמי פרץ. כשנאלצנו לחגוג את ליל הסדר לבד, ללא המשפחה המורחבת, לא אלינו בדעתנו שגם חגי תשרי, שמתחילים בסוף השבוע הזה, יראו אותו דבר. תחת סגר, רק עם המשפחה הגרעינית, בלי בילויים וטיולים, בלי חגיגות. עצוב? בהחלט. מתסכל? מאוד. הכרחי? על כך יש מחלוקת. האם זה יעיל ויכול להוריד את התחלואה? אולי. ובעיקר, האם זה יהיה הסגר האחרון? על כך נדבר עם רוני לינדר, כתבת הבריאות. מחר יחגגו בבית הלבן ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את הסכמי השלום, הנורמליזציה עם איחוד האמירויות ובחריין. אך בזמן שהם הצטלמו עם נסיכי המפרץ, אמריקה תעקוב אחר אירוע אחר לגמרי. פרסום ספר חדש של העיתונאי בוב וודוורד, כן, אחד משני האנשים שהפילו את הנשיא ריצ'רד ניקסון בפרשת ווטרגייט, שבו בספר הוא חושף שטראמפ ידע על הסכנה של וירוס הקורונה כבר בסוף חודש ינואר, ולמרות זאת, בדבריו לציבור, הוא מזער את הסכנות ואת המשמעות של הנגיף. למה הוא עשה זאת, ומה עוד יש בספר הזה? האם העיתונאי היה צריך לוותר על הסקופ של הספר ולפרסם את הדברים בזמן אמת, לפני כמה חודשים? איתן אבריאל יהיה איתנו בפינה אמריקה בוחרת בעוד בדיוק 50 יום. ענקית התוכנה האמריקאית אורקל היא זו שתרכוש כנראה את הרשת החברתית הסיני טיק טוק, לאחר ששלטונות סין מנעו את מכירתה למייקרוסופט. איך הפכה רשת חברתית להפצת סרטוני וידאו של נערים ונערות לאירוע כלכלי בו מעורבים הנשיא טראמפ והשלטונות הסינים? ומדוע אורקל זקוקה בכלל לרשת חברתית? דפנה מאור, עורכת החדשות הגלובליות, תסביר כאן תכף. אנחנו מתחילים. שלום לרוני לינדר.
היי סמי.
כתבת הבריאות שלנו, אז אני מודה שכשהיינו סגורים בליל הסדר, חשבתי שזה יהיה פעם אחרונה, כלומר יעשו סגר בסדר, וזהו זה, לא האמנתי, בטח לא אחרי החגיגות של הקיץ, שכולם בים וממסעדות ומבלים, שנגיע לחגים ועדיין כל אחד יצטרך להיות עם משפחתו הגרעינית, והשאלה אם זה הולך להיות בדיוק כמו שזה היה בפעם הקודמת, או שאנחנו נראה הרבה פחות צייטנים, יהיו פה הרבה יותר חיכוכים, ובכלל, יכול להיות שעוד יהיו עוד לחצים של הרגע האחרון, בכל זאת שהסגר הזה יהיה סגר לייט.
כן, יש מחשבות עדיין, בשעה הזאת שאנחנו מדברים עדיין, יש מחשבות לגבי ה-500 מטר, דווקא לא לגבי ארוחות, אם כבר יש מחשבות אולי להגביל את זה רק לארוחות, כלומר שהאיסור הזה יחול רק על ארוחות, והסיבה היא שיש תחושה שיהיה מאוד קשה לאכוף את המגבלה הזאת, מה שמוביל לשאלה הראשונה שלך, האם יהיו אנשים שיזלזלו. עכשיו, תראה, אני לא נביאה. אני רק יכולה להתרשם ממה שאני רואה ברשתות החברתיות, ומה שאני מדברת עם אנשים, ואנשים הפעם, סביר להניח שיהיו הרבה פחות צייתנים, הרבה פחות מקבלים בהבנה את השגר הזה, ולכן החשש של מקבלי החלטות מהפרה המונית של הכלל הזה, שהוא באמת כלל מאוד חונק, העניין הזה של 500 מטר, זה חשש גדול שבאמיתי ומוחשי ונכון, ונראה מה הם יעשו עם זה. בכל מקרה, כנראה שזה לא, ואולי לא יודעת אם אתה יודע את זה, כנראה שזה לא יהיה יותר משבועיים, כלומר, זה לא יהיה לאורך כל השלושה שבועות.
למה?
כי את המגבלה הזאת של 500 מטר, אם באמת היא תאושר בסוף, צריך לחדש אחרי שבועיים, וכמו שאני שומעת, לא הולכים לחדש אותה אחרי שבועיים.
אגב, עד כמה שאני מבין, זה נקודה שנמצאת עדיין במחלוקת, אבל למה? בגלל שקשה לאכוף את זה, או בגלל שזה לא משנה? כי אם כבר יצאתי מהבית, אז מה זה משנה אם אני נמצא במרחק של חצי קילומטר או ארבעה קילומטר?
כמובן שכשמגבילים אותך ככה, אז זה כן מפחית את מספר האינטראקציות שלך. אז זה בעצם חלק מהגיון. הגיון היותר גדול זה הגיון באמת שהוא לא אפידמיולוגי, אלא אכיפתי. אמרו, רק אם נטיל את המגבלה הזאת, אז באמת יהיה לנו יותר קל לאכוף את איסורי ההתקהלות. מצד שני, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, דווקא יש את החשש ההפוך, שההגבלה הזאת היא כל כך קשה, והציבור כל כך מותש, שתהיה הפרה המונית של המגבלה הזאת, וזה ייראה רע מאוד, זה יהיה מין שחף כזה אפילו. אם כולם יראו שכולם מסירים את זה, אז יפרו גם דברים אחרים.
וצריך לזכור שבסגר הראשון ראינו הפרה לא המונית, אלא דווקא הפרה של ראש הממשלה, של הנשיא, של שרים, של בחירי המדינה.
וזה בעיניי אחת מנקודות המפנה של כל אירוע הקורונה, מתחילתו ועד סופו, הסיפור הזה של ליל הסדר ומה שקרה שם. אז בעצם אנחנו קצת נמצאים בעולם של כלכלה התנהגותית. מן הסתם זה לא הפתיע אותך.
כן.
של מה, איך יגיבו, מה אפשר לאכוף, מה לא. מה שמביא אותי גם לנושא נוסף, שזה נושא מתווה בתי הכנסת.
שזה אגב צריך מתמטיקה 7 יחידות לדעתי כדי להבין... לגמרי. את יודעת, חשבתי על זה שהרי חלק מהמגבלות שם קשורות למטראז', לשטח בית הכנסת, וחשבתי על זה שהרבה פעמים גופים רוצים שהעירייה, הם מדווחים לעירייה על מטראז' מאוד מאוד נמוך כדי לשלם מעט ארנונה, אבל עכשיו אני מניח שהם ידווחו על מטראז' מאוד מאוד גבוה כדי לאפשר יותר הגעה של יותר אנשים.
כן, אני בכל מקרה, כך או כך, אני לא חושבת שמישהו יסתכל בכלל על המטראז' הזה. הגבלה מספרית זה משהו קצת יותר קל להבין אותו, וכן צריך תרגיל מאוד מסובך בשביל להבין כמה מותר, אבל זה לא משנה. מה שמשנה פה זה שבעצם סגרו את כל המדינה ונתנו איזושהי אופציה להכניס אנשים לתוך חללים סגורים, שזה אנחנו יודעים מחולל ההדבקות הכי גדול. אנחנו גם יודעים שיש דוח של מרכז המידע שמדגיש שבתי כנסת שבהם מתפללים וכולי.
וגם מאוד מאוד צפוף בחגים, אני יכול להגיד לך בתור מי שהולך מדי פעם לבית כנסת בחגים, צפוף כל כך שאני חושב שבחוץ לפעמים יש תורים כזה בכניסה ל...
נכון. וכמובן, שוב, אני חוזרת קצת על ההתנהגותית, האפקט הפסיכולוגי. אנשים, אני רואה סביבי, אנשים מאוד מאוד מתמרמרים על העניין הזה ש... שעסקים יהיו סגורים, פעילויות יהיו סגורות, ורק בתי כנסת יהיו פתוחים, למרות שמקומות סגורים. אני מבינה מה גרם לממשלה ללכת רק על זה. בכל זאת, חגי תשרי, התפילות, זה משהו שהוא, יש פה ציבור אטום, שזה ציפור נפשו.
כן, אבל זה פוגש את שתי הבעיות הגדולות מאוד שהוצפו במשבר הקורונה. הראשונה זה משבר אמון, באמת אנחנו לא סומכים על אף אחד. אף אחד לא נותן אמון באף אחד, אתה לא נותן אמון בהחלטות של הממשלה, אתה תמיד חושד שהם נכנעים לקבוצות אחרות. והדבר השני זה ההטרוגניות הישראלית, שבאמת מה לעשות, שמה שמקודש לאדם אחד, ממש לא מקודש לאדם אחר, ובכלל,
כל אחד פה... נכון, אין ערך הפגנות.
כן, הפגנות, בילויים, חתונות, כן, תפילות, יש פה באמת סט מאוד מאוד גדול של צורות בילוי של אנשים.
של ערכים, נכון.
טוב, תגיד אירוני, באמת, אני חושב שהדבר המרכזי פה בסיפור הזה, אוקיי, סגר, נסבול, לא נלך לחג, בחג להורים, הכל בסדר. האם אחרי שבועיים כאלה, אנחנו יודעים שזה הסגר האחרון, או שזה סתם איזה פלסטר כזה כדי לעבור... צריך לזכור שתכף גם חורף עומד בפנינו, כן?
זאת שאלת השאלות, איך, מה עושים במהלך הסגר ואיך יוצאים מהסגר. אז אני חושבת שצריך להתמקד בכמה דברים הכי מרכזיים שיש. הכי גדול בעיניי והכי חשוב זה מערכת החינוך. מערכת החינוך זה מערכת שהיא חייבת לפעול, אחרת אין משק ולילדים גם אין כיוון ואין דרך ואין חברה וכו', זה ברור. ומצד שני זאת המערכת שיש בה גם את הכי הרבה הדבקות. כי בעצם יש שם כיתות סגורות עם ילדים שיושבים יום שלם, אני לא צריכה להסביר למה, גם ראינו את הנתונים, ואז 1 בספטמבר בעצם איבדנו את כל היציבות שהייתה. ולכן, הדבר שצריך להסיט יום ולילה את מקבלי ההחלטות עכשיו, בעצם את אנשי משרד החינוך, משרד הבריאות, זה איך חוזרים לתוך מתווה קפסולות אמיתי. לא הדבר הגרוע הזה שהיינו בתוכו, שבו הילדים עוברים בין קפסולות, נפגשים בהסעה, נפגשים בהפסקה, מורים עוברים בין 5 קפסולות ביום. זה לא יכול לעבוד. זה פשוט לא יכול לעבוד, ומשם תבוא הרעה, או שמשם תבוא הטובה. ולכן אני חושבת שזה בעצם היעד שצריך הכי הרבה להסתער עליו, מערכת החינוך, איך מחזירים אותה. הדבר השני שצריך לוודא זה מפקדת אלון שתתחיל את הפקד. מפקדת אלון זה מפקדת קטיעת שרשראות ההדבקה, שתהיה אחראית על הבדיקות, החיקור, הבידודים וכולי, בפיקוד העורף. שופכים שם המון כסף, המון השקעה. זאת בעצם התקווה הגדולה.
אגב, זה בדיוק העניין. זאת תקווה או שברור שאם זה יעבוד טוב, אז נראה גם תוצאות מהדבר הזה. יש מקום שבו עושים את זה טוב, בדיוק.
רחוק מלהיות קסם, קודם כל זה לא יכול לעבוד בשום צורה ברמת התחלואה הקיימת, של אלפי מאומתים חדשים ביום, אין שום דרך שזה יעבוד, זה יעבוד כשיהיו פה כמה עשרות או מאות בודדות של נדבקים ביום, רק אז דבר כזה יכול לעבוד. דבר שני, אם לא יכולים לעלות על הכל, יש המון המון חסמים, יש המון תחלואה תמויה שלא רואים אותה, לוקח זמן עד שהיא מתפרצת. יש אנשים שמשקרים להם, יש המון מגבלות, גם לדבר הזה יש מגבלות, זה לא קסם. זה בהחלט חשוב, אבל זה לא קסם. כן. אם אנשים לא ישמרו על ההוראות, לא ישימו מסכות ולא ישמרו על ריחוק והתקהלו, שום מפקדה לא תעזור פה.
כן, יש סבירות גבוהה שזה לא יהיה סגר של שבועיים שלושה, שימשכו את זה גם מעבר לזה, כי אני לא חושב שאנחנו נראה איזה שיפור דרמטי בתוצאות כתוצאה משבועיים
שלושה. זה קצת תלוי ביעד שהציבו. אני שמעתי היום בבוקר שפרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, הוא הראשון שדיבר על יעד מספרי, כי אתמול בכלל לא דיברו.
מה היעד?
הוא אמר אלף.
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 כן, היינו ב-400 לפני...
זה המון, זה המון. וכל מומחה שדיברתי איתו אומר שזה לא הגיוני בכלל, זה יעד שממנו רק תהיה עלייה. כלומר, אי אפשר לעצור את זה באלף, שחייבים לשאוף לפחות. אני מכירה גם הרבה אנשים שגם בתוך צהל, למשל, שחושבים שזה צריך לשאוף לעשרות. אבל כמובן שכדי להגיע לעשרות, זה פונקציה של אורך הסגר. אז יש פה טרייד-אוף די אכזרי.
כן.
אני לא יודעת מה יחתך בסוף, לתחושתי, כשזה יגיע למאות, לכמה מאות, אז ישחררו את הסדר, ועוד קודם לכן אולי ישחררו קצת את הסדר, כלומר יעברו למתווה של הרמזור,
כן.
עם ערים אדומות וכו'.
אז נאחל שיהיה מה שנקרא עד 120, ואז ירדו.
לא 120 ימים.
כן, לא, רק לא. חסו
חלילה.
120 נדבקים. תודה רבה, רוני לינדר.
תודה רבה.
שלום לאיתן אבריאל.
שלום לצני תרץ.
שותפי להגשת הפודקאסט הזה. אז מחר חגיגה גדולה בבית הלבן, ראש הממשלה יהיה שם, נשיא ארצות הברית, נציגי בחרין ואיחוד האמירויות, ויחגגו את הסכם הנורמליזציה, וזה בטח יעסיק אותנו כאן מאוד, אבל יש איזה אירוע אחד בארצות הברית שכנראה יעפיל על האירוע הזה, ומעסיק מאוד את האמריקאים, הוצאה של ספר חדש. תספר על הספר הזה.
ספר חדש עוד מוציא העיתונאי בוב וודוורד, שגם בישראל השם שלו פחות מוכר, בוב וודוורד, יחד עם קארל ברשטיין, הם שני העיתונאים שחשפו את פרשת ווטרגייט, שהביאה להתפתחות של הנשיא ניקסון בשנת 1974, ואחר כך לשורה של ספרים ושל... סרטים שאנחנו מכירים, כל אנשי הנשיא וכן הלאה, כך שהוא אחד העיתונאים, אם לא העיתונאי התחקירן הבכיר והמכובד והבעל מוניטין בארצות הברית. הוא כבר כתב ספר אחד על טראמפ לפני שנתיים תחת הכותרת פחד, ועכשיו הוא מפרסם, ממש מחר יצא הספר החדש תחת הכותרת זעם, ובו יש סחוק שכל אמריקה מדברת עליו כבר 48 שעות, וככל שיש עוד דברים מעניינים בספר, אז ימשיכו לדבר על הדבר הזה.
וזה סקופ שהוא הקלטה, כלומר בקולו של הנשיא טראמפ.
בהחלט, בספר הזה, בשונה מספרים אחרים של וודוורד על טראמפ, העיתונאי ניהל 18 רעיונות מוקלטים עם הנשיא בחצי שנה האחרונה. הנשיא באופן די מפתיע מול עיתונאי שהוא פחות או יותר, בוא נקרא
לו... לא פרייר, נקרא לו
לא
כך.
לא פרייר. הסכים לשבת איתו ולהתראיין מולו, עם טייפ שפועל. תחת ההנחה אומרים שהוא יצליח לשכנע אותו בקריזמה שלו ובתפיסת העולם שלו. אנחנו רואים שזה לא בדיוק קרה. ובסיפור, באופן מוקלט ומתועד, טראמפ מספר כבר בתחילת פברואר, בשביעי לפברואר של השנה הזאת, שיש וירוס מאוד מסוכן בשם קורונה, שהוא היום בנורא, שהוא הולך לעשות בלגן גדול, שהוא הרבה יותר גרוע משפעת רגילה, ושמומחים אצלו בבית אמרו לו שזה האירוע שיקבע מה היה הנשיאות ואיך הוא ייכנס לספרי ההיסטוריה. עכשיו זה בתחילת פברואר, שבימים שאחר כך טראמפ ממשיך כל הזמן להקטין ולזלזל ולצחוק על הווירוס. אנחנו זוכרים את זה, שזה סתם, שזה שטויות, שזה קשקוש סיני, שזה יעבור, שברגע שהגיעו האביב והמזג האוויר יתחמם זה יהיה מאחורינו, שזה שפעת, אנחנו מכירים את הגרסה הזאת. ועל הדרך הוא גם צוחק על ביידן ועל דמוקרטים שמסתובבים עם מסכות, זה מה שאתם רוצים. רק אחרי חודשים רבים הוא התחיל להתנהל קצת אחרת.
אגב, זה אומר שבעצם באותם ימים, אותו טראמפ שאנחנו לועגים לו, שהוא מזלזל בדבר הזה ובקורונה ולא מבין את המשמעות, הוא בעצם מבין את המשמעות. כלומר, הוא לא טמבל כמו שהוא הוצג לאחר מכן.
נכון, הוא לא טמבל כמו שהוא הוצג, אבל הוא שקרן פתולוגי, כמו שמוכח. זאת אומרת, הבן אדם באופן גלוי החליט ללכת על אסטרטגיה של לשקר את הציבור, להקטין את כל העניין, לשדר כוח וביטחון עצמי, ובאופן גלי לא לעשות שום דבר ולהביא את ארצות הברית שבמשך חצי שנה האחרונה, חלק גדול מהזמן היא הייתה המדינה הכי גרועה בעולם בכל הפרמטרים.
כן, אבל ההיגיון של מנהיג שמנסה אולי להפחית את הפאניקה, את החרדות בציבור, הוא היגיון שאפשר להבין אותו, אלא שכאן די ברור שהוא התפוצץ לו בפרצוף מהר מאוד. אז מה, הוא לא לקח בחשבון שהדבר הזה התפוצץ לו בפרצוף?
תשמע, אני לא יודע, אף אחד לא יכול להיכנס לראש של טראמפ ולדעת מה הוא לוקח בחשבון, האם הוא עד כמה הוא מגיב באופן אימפולסיבי ונקודתי לגירוי מסוים, ואיך הוא מתמודד איתנו זה אחר כך. אז כן, זה התפוצץ לו בפרצוף, כן הוא מאבד נקודות, כן הוא אולי עשוי לאבד את הנשיאות ולא להיבחר בפעם השנייה, ואם זה יקרה, זה יקרה בעיקר בגלל הטיפול הרשלני שלו בקורונה. אבל מה הוא אומר עכשיו? הוא אומר שני דברים מעניינים ומשעשים. אחד מהם הוא אומר, כן, ידעתי את זה, זה נכון, אבל לא רציתי להביל את האנשים, כי ממילא לא היה ניתן לעשות שום דבר. אז זה בטח שקר, כי ארצות הברית הייתה יכולה לקבל החלטות כלשהם, בפועל אמריקה לא קיבלה שום החלטה לעשות שום דבר. זאת אומרת, כולם התנהלו כרגיל, אנשים הגיעו לבתי חולים, פה ושם מושלים וראשי ערים החליטו לקבל החלטות ולהיכנס לסגרים או להגבלות מסוימות, אבל אין שם שום דבר רשמי, לא עוקבים אחרי הטלפונים, ואין סגר ואין בידודים, בידודי חובה בארצות הברית. יש רק התנהגות כל קהילה לפי שהיא רוצה. ואחר כך, באוגוסט, זאת אומרת, לפני שבועות בודדים, כאשר וודוורד מתקשר או מדבר עם טראמפ, ואומר לו, תשמע, הספר יוצא עוד חודש, ואני חושב שאתה לא תואב כל כך את מה שכתוב בו, אז שעה וחצי אחרי זה, 90 דקות אחרי זה, טראמפ מצייץ שהספר של וודוורד הוא פייק ניוז. זאת אומרת, הוא מדבר עם הבן אדם, מוקלט בטייפ, ברגע שזה מתקשר, שזה מתפרסם, הוא טוען שזה מיד פייק ניוז. אגב, מעבר לסקופ הספציפי, באופן די יוצא דופן עבור עיתונאי, וודוורד קובע שעל פי כל המסמכים שיש לו, וההקלטות והעדויות שיש לו, טראמפ איננו קשיר לשמש כנשיא ארצות הברית, שזה דבר בי חריף עבור עיתונאי מכובד שעובד בשיטות עיתונאיות של להביא את...
יש רק בעיה אחת עם הטענה הזאת, איתן. אותו וודוורד ידע כבר לפני חצי שנה מה טראמפ יודע על הנגיף, והוא לא פרסם את זה, אז הוא חיכה להוצאת הספר. כלומר, הוא גם עשה פה איזה מעשה כזה, שאם אתה חושב שיש פה משהו כל כך מסוכן לבריאות הציבור, זה בעצם גם מה שטראמפ אומר לו, נכון? יש לך את הציטוטים הרבה מאוד חדשים. אם חשבת שזה כזה מסוכן, למה לא דיווחת עליהם מיד? יש פה איזה נקודה?
נכון, יש פה נקודה מעניינת, ווודוורד לא מתחמק ממנה, הוא כבר הופיע בתוכניות טלוויזיה ובתחקירים ב-24 שעות האחרונות סביב הנקודה הזאת, שואלים אותו בצורה מפורשת. יש לו תשובה, נקרא לה טכנית, זאת אומרת, הוא אומר שרק בחודש מאי, בפועל, היו לו את ההוכחות ואת ההקלטות, והוא חיבר את כל החוטים, וזיהה את הפער בין מה שאמרו וידעו וחשבו בבית הלבן לבין מה שסיפרו לציבור, ושבמאי זה כנראה כבר לא היה כך רלוונטי, כולנו כבר ראינו בסגר אחד גדול, וידענו עד כמה המצב מדחדך. אם זה משכנע בצורה מושלמת, אני לא בטוח שזה משכנע, שהוא באמת לא ידע. יכול להיות שהוא ידע את זה קודם, והוא חשש שאם הוא ייתן את הסחורה הגדולה, אז הספר כשהוא יצא כבר יהיה פחות מעניין. אנחנו לא יכולים לתת את התשובה לדבר הזה.
כן.
אנחנו רק יכולים לחזור, אתה יודע, לעולמות שלנו, ולהסתכל איך המנהיגים אצלנו פעלו, ואנחנו רואים שגם אצלנו היו, ודיברנו על זה בתוכנית, לא פעם או לא פעמיים, גם אצלנו היו כל מיני שיקולים, נקרא להם אישיים, פוליטיים.
אצלנו אפילו שזה היה הפוך, אצלנו דווקא העצימו את הסכנה, וזה באמת עזר לפחות לראש הממשלה בנימין נתניהו לפרק את האלטרנטיבה של כחול לבן, להביא את כניסת גנץ לממשלה, לשבור את כל הטקו הזה שהתמודדנו איתו בעצם שנה וחצי. אז פה דווקא הייתה תגובה אחרת, אבל עדיין שימוש, מה שנקרא שימוש בזה לצרכים פוליטיים,
שימוש בזה לצרכים פוליטיים ולעזל הנזק הבריאותי, החיים, הכלכלי שאתה גורם.
זה עניין שולי, כן.
זה עניין שולי. תשמע, עכשיו בארצות הברית אנחנו בדיוק עגול 50 יום לפני הבחירות, עוד 50 יום.
אז זהו, זו השאלה. איך זה משפיע בעצם על מערכת הבחירות? זה מוריד לטראמפ נקודות בסקרים או שעוד לא רואים את זה?
תראה, הסיפור התפרסם ב-48 שעות האחרונות, זה צריך קצת, הציבור צריך קצת להקל את המידע, ואז צריך לצאת איזשהו גל מקביל של, של סקרים כדי לראות את התוצאות המדויקות. סקר שיצא אתמול ששואל את הציבור על מידת האמון שלו בטראמפ ביחס לטיפול שלו במשבר הקורונה, מראה שלמעלה משני שליש מהציבור, שזה כבר באמת הרבה, זה כבר כולל גם הרבה רפובליקאים, חושבים שהוא עושה עבודה מחפירה ושהוא לא התייחס לזה נכון ולא טיפל בזה נכון.
אגב, דווקא פה זה כן דומה לישראל. גם פה שני שליש מהציבור חושבים שנתניהו מנהל גרוע את המשבר הזה, אבל עדיין זה לא משפיע על השאלה מי המועמד הכי מתאים לראשות הממשלה בעיניך, ופה הוא עדיין מוביל על האחרים.
לא רק, כן, גם בזה וגם בסתם בשאלה הכי טריוויאלית של איזה מפלגה היית מצביע, אז נתניהו מאבד קצת לבנט, אבל בסך הכל הוא נשאר ראש הממשלה במסגרת גוש ימין. זאת אומרת שאם כל חוסר סביעות הביטחון, חוסר סביעות הרצון של, של הציבור ממה שהם רואים, אין עדיין בישראל נכונות להעיך את נתניהו או להחליף את השלטון בצורה משמעותית. ואם זה יקרה בארצות הברית או לא, זה יותר מורכב, אני מניח לדבר על זה בתוכנית הבאה.
כן, נחכה לספר ונחכה אולי גם לסרט. תודה רבה.
אני אספק בכלל.
תודה, איתן.
תודה, סמי.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה הגלובלית, אז אחרי כמה שבועות שחשבנו שמייקרוסופט אולי תקנה את הרשת החברתית הסינית טיק טוק, אנחנו פתאום מגלים שיש מישהי שעוקפת אותה בסיבוב, והיא אפילו גורם די מפתיע, ענקית התוכנה אורקל, שנמצאת בשליטתו, בניהולו של לארי אליסון, ולא רק שהוא קונה את זה, הוא בכלל עושה את זה כטובה לחבר. תסבירי.
סוג של, נכון. אורקל היא חברה שהיא מעצמה בתחום התוכנות העסקיות, אבל לעומת המתחרה מייקרוסופט, אנחנו מדברים פה על חברה עם שווי של 150 מיליארד דולר לעומת 1.5 טריליון דולר.
כלומר, עשירית, שווי של עשירית ממייקרוסופט, כן. אבל עדיין חברת ענק.
כן, אין להם עסקי קונסיומר, מה שנקרא. הם לא משרתים משתמשי קצה, לא בשוק, בטח לא בשוק כזה של צעירים שמעלים סרטונים, רשתות חברתיות. מה מסתתר בחורה זה? בוא נזכור איך זה התחיל. טראמפ הודיע שבייטדנס, חברה סינית שיש לה את האפליקציה טיק טוק, שכל ילדי העולם והוריהם גם משתמשים ומעלים סרטונים, היא סיכון לביטחון הלאומי של ארצות הברית, גונבים את המידע, ואז הוא רוצה להטיל איסור שימוש בארצות הברית על האפליקציה, ואז הוא הכריז שבכלל צריך לנקור אותה, את העסקים שלה בארצות הברית, לחברה אמריקאית, ואז מייקרוסופט נכנסה לתמונה. אגב, גם וולמארט, שזו רשת הקמעונאית הגדולה בעולם, המרכולים האמריקאים, גם כן הייתה אחת המועמדות. כרגע אין פרטים על איזה עסקה, אבל בלילה הסתבר שמייקרוסופט נדחתה על ידי בייטדנס, על ידי טיק טוק. כנראה, לפי הדיווחים, אורקל נכנסת לסיפור, אבל לא באיזושהי רכישה של ממש של העסקים האלה. בעיקרון, מה שמוצע זה סוג של מיזוג שהוא רכישה שהם יותר שותפות אולי טכנולוגית, שבה אולי טיק טוק תעביר את המידע שלה לשרתים בארצות הברית של אורקל.
כן, אבל רגע, שנייה, אבל בוא נדבר רגע על המידע. מה כל כך רגיש פה מהמידע הזה? אני רואה ילדים בני 13 מחוצ'קנים, מעלים כל מיני... איך זה הופך להיות עניין כזה עם חששות ומודיעין וריגול ואיסוף אינפורמציה?
דבר ראשון, אין ספק שאם לסין יש מידע על 100 מיליון אזרחים אמריקאים, יכול לעשות בו שימוש, כמו שהרוסים עשו שימוש בפייסבוק וברשתות חברתיות אחרות כדי לחוש בבחירות בארצות הברית. אז התשובה היא בגדול, כן, זה אפשרי, הכל אפשרי. אנחנו כבר ראינו את זה, איזה דברים אפשר לעשות, איזה סוגים של מידע אפשר לנקור, אפילו ברמה של מכירה לצרכים מסחריים, זה יש פה איזשהו משחק לא הוגן.
ואם אני קונה את זה, אז אני מונע מהסינים להשיג את האינפורמציה הזו שהם כל כך זקוקים לה?
תיאורטית כן. שוב, גם התשובה הקודמת היא תיאורטית, גם התשובה הזו תיאורטית. התשובה היא נמצאת במקום אחר, והשאלה הנכונה היא בעצם מה טראמפ עושה כדי להילחם בסין על דומיננטיות כלכלית, טכנולוגית, עולמית. זה המהלכים שהוא עושה, מהלכים של, קצת אפשר להגיד, פיזור רואי ערפל או זריעת חול, יותר לתקוע מקלות בגלגלים ולהצבן את הסינים.
כן. גם הטלת איזושהי עננה מעל הפעילות שלהם. כלומר, זה לא סתם איזו רשת חברתית חמודה ומשעשעת, זה קונספירציה, זה משהו יותר הרסני.
זה דופק את טיק טוק, מכיוון שמאז שהוא הוציא את הטף שלו, אז כמות האנשים שהצטרפו לאפליקציה הייתה באופן מובהק נמוכה יותר. תראה, זה עניין של יוקרה, וארצות הברית, טראמפ מבין משחקים של יוקרה ושל תדמית. הוא מרגיש ארצות הברית מאבדת יוקרה בעולם, במיוחד אחרי שהקורונה נבלמה בסין והכלכלה שם חוזרת לצמוח, בעוד שבארצות הברית המצב נראה גרוע. אז הוא אומר, בואו נלך לפגוע בסינים במקומות שבהם הם באמת מנצחים את האמריקאים, שזה רשתות החברתיות שלהם, וויצ'אט היא הרבה יותר משמעותית מטיק טוק, והשימוש בפינטק ובתשלומים מקוונים וכל זה.
אבל זה יותר בזירה הפנימית, זה לא שהם כבשו את העולם עם זה.
כן, אבל בואו, הם חלק גדול מהעולם היום, ולאט לאט הם יוצאים, וויצ'אט משמשת את האוסטרלים, ועוד מדינות, וזה יתפס בסופו של דבר. זאת אומרת, פעם לגוגל הייתה רשת חברתית שהצליחה מאוד בברזיל, אורקוט, ופייסבוק גם לקחה את זה. אז הסינים נמצאים בעמדה לקפוץ החוצה לעולם, והעולם יודע את זה.
כן, הדבר שבאמת פה מסקרן בכל הסיפור הזה, זה שארצות הברית היא לכאורה שוק חופשי, ויד נעלמה, ותן לשוק לעשות את שלו, ותן ליזמים, אבל תכלס אתה רואה פה משהו שמנוהל על ידי הממשל, שמושך שם את החוטים. זה לא אופייני לעסקאות גדולות כאלה.
אני אגיד משהו יותר חמור מזה. מנוהל על ידי הממשל זה משהו שאפשר, תמיד לארצות הברית הייתה מדיניות חוץ כלכלית, שמתערבת לטובת חברות אמריקאיות, מנסה לקדם את העניינים שלהם, הם עשו את זה נגיד ביד רכה, הם חושב שטראמפ עושה את זה ביד יותר קשה. אבל זה לא בדיוק מדיניות כלכלית קוהרנטית, שזה כן. צוות של הוגים דגולים הכלכליים, זה יותר גחמות.
כן, הכרנו את זה בעסקי הנפט, אבל עסקי הנפט אולי היה איזה היגיון פנימי שהכרנו אותו. פה זה משהו אחר.
נפט, נשק, כל מיני דברים. אמריקאים רואים את העולם כבמה למסחר, לעסקים,
ולהגמוניה, כן, ולמאבק על הגמוניה.
כן.
אז בעצם אם הגמוניה בא לידי ביטוי באמצעות נפט, באמצעות נשק, אז למה לא באמצעות מידע? חומר, בוא נקרא לזה, כלי הנשק של המאה הזו.
נכון. הנפט יורד, המידע עולה. לגמרי צודק. ארצות הברית היום לא תלויה במדינות זרות לנפט ואנרגיה יותר מדי. היא עדיין תלויה, אבל לא בצורה חמורה כל כך. ואולי זה מה שמאפשר לטראמפ קצת את ההסתגרות הזו. פחות רודף אחרי נפט. זו הבחנה טובה, ויותר אחר טכנולוגיה.
לא, משם גם כמובן כל האיסורים או המעורבות של ארצות הברית גם במערכת היחסים שיש לישראל עם סין. כלומר, מטילים נכון. עלינו כל מיני מגבלות ודרישות כדי שלא נחזק את ההגמוניה הסינית בתחומים גם תשתיתיים וגם תחומים של מידע. זו הסיבה אגב שלא מכרנו להם חברות ביטוח ישראליות, יש עכשיו מחלוקות על פרויקטי תשתית, נמלים וכדומה, אז טוב. כן, זה חלק מהמאבק הזה.
ואתה רואה שהסינים עושים הכל כדי לקנות. זה לא רק מידע, לא רק נתונים, זה גם לקנות ידע, גם לצבור את הידע הזה גם פנימית וגם חיצונית. הם עושים את זה בצורה מאוד טובה, ובה בעת בארצות הברית, האוניברסיטאות הטובות כל כך יקרות, שפחות ופחות אמריקאים יכולים ללכת ללמוד בהן, והאוניברסיטאות בסיניות יותר טובות, יותר נחשקות, ומשקיעות הרבה יותר במחקר. ואז בעצם החזית האמיתית של המאבק האסטרטגי הזה לעליונות ננטשת על ידי ארצות הברית לטובת, נקרא לזה משחקים, כמו שאתה אומר, וידאו לילדים 13.
כן. יפה. דפנה מאור, תודה רבה לך.
תודה.
עד כאן, אינטרסנטים להיום. נהיה פה גם בימים הקרובים. תודה ולהתראות.